כן, אנחנו נמצאים השבת, מתחילים ספר חדש, ספר דברים. ספר הזה יש בו, טוב, מה יש? הוא ספר מיוחד בכך ש, וואה, יש לי הרבה אפשרויות עכשיו. אני רואה מה זה מיוחד, גם השם שלו מעניין, משנה תורה. משנה תורה, אנחנו רוצים להבין מה זה המשנה הזה. משנה, בדרך כלל, נוהגים לפרש משנה מלשון כפול. שני. למה צריך? מה העניין הזה שצריך משנה תורה? להכפיל את התורה. לכאורה, כשאדם קורא ספר דברים, הוא פוגש שם הרבה דברים שכבר פגשנו בתורה, בחומשים האחרים. אז למה באמת? צריכה התורה לחזור על הדברים האלה. או שנגיד שמשנה, בלשון אחרת, את זה צריך לבאר, ולהבין את גודלו וחשיבותו של הספר הזה. כמו כל חומש, כל חומש יש לו איזה עניין, איזה דבר מיוחד, יש דברים מיוחדים בחומש הזה, כאן בכניסה לספר דברים, צריך לתת את ההקדמה, מה אנחנו הולכים לברר כאן, לדעת את חשיבותו, בגלל שבמיוחד שאנחנו עוד מעט, כן, זה לא, זה אמור רק לאנשים שלומדים בישיבה, אנשים שלומדים בישיבה, אז מתשעה באב עד ראש חודש אלול, הם יוצאים לחופשה שנקראת בין הזמנים. ובזמן הזה אנחנו נעבור ארבע פרשיות. לא נהיה כאן ארבע פרשיות. וזה חשש גדול, לא נלמד את בית חנן, את דקה ואת ראה, את משפטים, עד שנחזור בג' אלול. והמציאות היא שפחות מתבוננים. לכן אני אומר, אחד הדברים שאני אומר, שלפעמים רואים מקומות מסוימים, ישיבות מסוימות, שלא יודעים כל כך את דרכה של ארץ ישראל, זה בגלל שפשוט לא לומדים את הפרשיות האלה. אם היו לומדים חזק את בית חנן, דקה וזה, רואים שכל התורה... הכל כתוב בענייניה של ארץ ישראל, איך אפשר לחשוב שזה לא מצווה, או שזה לא מצווה חשובה, או... אז באמת צריך להתבונן בפרשיות האלה ובספר הזה. אז לכן הבאתי, יש פירוש על התורה, יש הרבה פירושים על התורה, פירוש הנציב, העמיק דבר, הנציב היה ראש ישיבת ולוז'ין, נפתלי, קראו לו... נפתלי צבי יהודה ברלין, קראו לו. אין הנציב. אין הנציב. יש שם כמה יישובים ביחד שהם כולם קשורים לתלמידי חכמים שהיו בדור, באותו זהו, אנשים שרבנים שהיו קשורים לציונות ובישרו את הציונות לפני הנציב, זה היה, זה אין הנציב, בשדה אליהו על שם רב אליהו גוטמכר, וצבי, מה צבי? תראה צבי, על שם הרב צבי קלישר, שהם היו מבשרי הציונות, שזה באמת מהלך דתי והכל, לפני כ-150-200 שנה. אם כן, הנציב, כך לימדוני רבותיי, זה פירוש מאוד חשוב, שצריך להתוודע אליו. רבנו הרב צבי יהודה היה מזכיר, חזור ושנן, את ההקדמה של הנציב ספר בראשית. שהקדמה חשובה ומיוחדת, אולי קשורה גם לחורבן, צריך ללמוד אותה בשבוע הבא. צריך ללמוד אותה עליי, אם מחפשים דברים שמותר ללמוד בתשעה באב, בימים האלה, אז אפשר ללמוד את ההקדמה של הנציב. כי שם הנציב מסביר על מה היה החורבן ומה התיקון, מה זה עניין של שנאת חינם. מאוד חשובה ההקדמה הזאת. תמיד, ובטח בימים האלה. אבל האמת שההקדמות של הנציב הן מיוחדות לקראת כל ספר. בשמות אני תמיד מזכיר ומדבר על זה. גם בספר דברים, הבאתי כאן קצת את ההקדמה שלו, והוא מסביר לנו מה גודל הספר הזה, מה העניינו של הספר הזה. אז באמת הוא בהתחלה, אם תראו כאן מקור אחד, זה הספר נקרא משנה תורה, וכתבו התוספות, ראש מסכת גיטין, ומשנה תורה אינו אלא חוזר ושונה מה שלמעלה. כן, משנה מלשון שחוזר ושונה, כן, מכפיל את מה שהיה. וזה הטעם שורה לפי הרמב"ן. גם הרמב"ן כותב ככה, הוא אומר, עד שהרמב"ן שמגיע למצוות שבפרשת שופטים, שפרשת שופטים, ותצא, ובאר בכמה מצוות, שמצווה זו, מעין וחלק, אותה מצווה כתובה כבר. עד שחושב מצוות שילוח הקן, חלק מצוות אותו ועדנו. כן, הוא אומר, הרמב"ן ממש הלך בכיוון הזה, והוא אומר, יש פה מצוות שפשוט מתפרטות. אלתו, זה לא מצווה עכשיו חדשה, אלא מצווה שמופיעה שוב, המשך פירוט של מצוות שנאמרו קודם, עכשיו הן מתפרטות. הנציב אומר, זה קצת קשה לו, הדבר הזה וכו' וכו'. ולכן הוא אומר, אז תראו בשורה ה-13 מה שהוא אומר, משום מה נקרא בשמו משנה תורה, לשון שינון של תורה. ואם נרצה לפרש משנה מלשון כפול כהבנת הגמרא, תהיה הכוונה לפי הפייחוד על זה הסב, ובזה הסב יש הרבה מקראות, הוא אומר, אם אתה ככה, אומר, אז הנציב אומר ככה, משנה מלשון שינון. יש משהו מיוחד בספר, צריך לשנן ולהזכיר ולימוד אותו דווקא במיוחד. ואם אתה אומר בכל זאת, אני אלך לפי פירוש הראשונים שאומרים שיש פה כפול, אז אומר, לא כפול בגלל שזה חוזר על מה שהיה קודם, אלא אומר, יש בספר הזה פסוקים שאי אפשר להבין אותם בהבנה אחת. אלא יש איזה כמה הבנות שאולי זה נותן את הפירוש המלא של, 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 של הפסוק. כך הוא אומר כאן. שאין, יש לפי, בואו תראו עוד פעם, שורה 15, משום דבזה הספר יש הרבה מקראות שאי אפשר לפרט לפי הפשט ההכרחי, שאין המקרא יוצא ממנו אלא בשתי כוונות. כאשר יבואר כמה פסוקים בפרשת שופטים, ותצא ותבוא, וכן פרשיות הקדומות. לכתיב כמה פעמים שמירה ועשייה לקיום חוקים ומשפטים. זה משהו מסביר. אבל עכשיו הוא מוסיף עוד משהו, וזה כאן עיקר הדברים שרציתי להגיד לכם, וזה קשור גם לכל מה שאנחנו עסוקים כרגע, כמובן, במלחמה על ארץ ישראל. אז אמרתי גם שבוע שעבר, ואני אומר גם עכשיו, אנחנו צריכים לעסוק ולהבין ולמוד, כשאנחנו עסוקים במלחמה הזאת על ארץ ישראל, חשוב מאוד לדעת מכוח מה אנחנו נלחמים, על מה אנחנו נלחמים, מכוח מה בכלל הקשר שלנו לארץ הזאת. כשלא יודעים את זה, מתחילים להופיע הרבה בלבולים, ולפעמים גם אי אפשר להילחם כמו שצריך, עד כדי כך. וכבר יש כל מיני מנגינות שכבר, וככה, וזה, וספקות, ונסים, כי לא יודעים מה כאן צריך פה בירור יותר עמוק. וכאן אנחנו נראה, ספר דברים, הוא בא, הוא מופיע עכשיו בצורה מיוחדת לפני הכניסה לארץ. עוד מעט עומדים להיכנס לארץ. ספר הדברים נאמר, אתם יודעים אותם נאמר. תקראו בפרשה שלנו, מתי הועיל משה לבאר את התורה הזאת? מתי הועיל משה לבאר את התורה הזאת? באלף שבט. אלף שבט הוא התחיל להגיד אותה, כן? בשנה האחרונה לפני הכניסה לארץ, בשנה האחרונה לחתם במדבר, הם עמדו כבר בערבות מואב, חיכו שמה, היה צריך הכנות. הכנות מיוחדות. ובתוך כל ההכנות האלה, ספר דברים מופיע. מה הוא הולך להגיד ספר דברים? הכנה מיוחדת למה? לכניסה לארץ. בירור מיוחד על עניינה של ארץ ישראל. זה מה שיעסוק ספר דברים. אומר להם משה, הלכנו במדבר, ביררנו הרבה דברים בתורה, אבל תדעו לכם, יש עכשיו הבנות חדשות הולכות להתחדש לפני שנכנסים לארץ ישראל. אם לא יודעים את זה, לא יודעים מה עושים בארץ ישראל אחר כך. זה החידוש ש... אני מקדים ומסביר לכם מה הולך להיות כאן. זה מה שהולך להתברר פה. יש פה חידוש, חידושים עצומים בעניינה של ארץ ישראל. זה החידוש כאן. לכן צריך לחזור לשנים. יש תורה של הגלות, לא שחלילה חמישה ראשות תורה, זה תורה של הגלות, כן? הכל זה תורה, שם תמימה. אבל בכל זאת, מתוך כל, אולי גם הקשיים והבירורים שהיו במדבר, וחטא המרגלים וכל זה, רק הדבר בכל שצורך של לברר, חומש מיוחד, שהוא נותן אור חדש, לפני הכניסה לארץ, בואו התבוננו במיוחד, ואתם תקראו בפרשיות האלה, כמה פעמים מוזכר העניין שמצוות יישוב ארץ ישראל, לא יאומן. אתה רואה שזה, אמרתי דווקא בפרשיות האלה, אמרתי לכם, שבין הזמנים, תראו שם, כל הזמן מדברים, קום, בוא עלי רשת הארץ, כאשר צבחה השם, וחוזר גם על חטא המרגלים שהיה, והכל מזכיר להם, מה צריך לעשות? זה עניינו. אז בואו תראו, כאן מביא הנציב, מאיפה אני בא לזה? הנציב פה ממשיך בשורה 21, הוא אומר ככה, אני כבר ברחתי על המים. והנה בבראשית רבה פרק ו', פרשה ו', איתה, אמר רב שמעון בר יוחאי, ספר משנה תורה היה סגנון ליהושע. בשעה שנקרא עליו הקדוש ברוך הוא, מצואו יושב בספר משנה תורה בידו. ככה, הנה, הבאתי את המדרש הזה במקור 2, באריכות יותר. יש פה כמה דברים יפים שכדאי נראה אותם רגע את המדרש הזה. רב חנין ושם ושמואל בר יצחק, מה הייתי לה מספר דורייתא, בכל שורה הדר לא. אפשר כאן אלא זה יהושע, שהוא עומד ממנו, מיוסף, הוא מעמיד גלגל חמה או לבנה, שהם שולטים מסוף העולם ועד סופו. דאמר רבי שמעון בר יוחאי, ספר תורה, משנה תורה, היה סגנון ליהושע. סגנון ליהושע, הכוונה, זה היה הספר שהולך איתו. זה הספר שהיה אור לעיניו, לנגד עיניו. המנחה אותו בדרך. שבשעה שנגע לב הקדוש ברוך הוא, מצואו יושב בספר משנה תורה בידו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חזק יהושע, חזק ואמת יהושע, לא ימות ספר התורה הזה מפיך. איזה ספר?
משנה תורה.
משנה תורה, ככה, ככה, ככה. רשב"י אומר את זה, כן? באופן פשוט אנחנו קוראים, לא ימות ספר התורה הזה מפיך. כל התורה, כן? אבל אנחנו רואים שהיה איזה עניין מיוחד, אמר הקדוש ברוך הוא ליהושע, אתה לומד ספר דברים? מעולה. את זה בדיוק אתה צריך עכשיו לדעת, בשביל להיכנס לארץ. אתה רוצה להיכנס לארץ? אתה רוצה להבין מה עוסקים פה? תעסוק בספר דברים. מפה תתברר לך הסוגיה. וגם יהושע מבין את זה, מאליו כבר הוא הבין את זה. הוא הבין שכדי להיכנס לארץ ישראל זה לא מספיק כל מה שלמדתי עד עכשיו. יש פה ספר דברים שהוא מברר בעוד צורה מיוחדת את עניין הכניסה לארץ ישראל. רק עם זה אני באמת יוכל לכבוש את הארץ כנראה. יהושע הבין את זה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, מצוין, איך ידעת? תעזוב את הספר הזה. עם זה תוכל לכבוש את הארץ. נכון, זה מה שכתוב, אני מנסה להבין מה שכתוב. אני אומר לכם, יש פה כמה דברים. יש פה קודם כל הבנה שכדי לכבוש את הארץ, צריך ללמוד את התורה. יש איזה תורה, תראו את הכותרת שכתבתי, כתבתי לכם, התחדשות התורה בכניסה לארץ. כן? מה זה אפשר להגיד? התחדשות התורה? כן, יש מעין תורת חוץ לארץ, תורת ארץ ישראל. אתה עכשיו צריך להבין מה אתה עושה כאן, מה זה ארץ ישראל, מה זה הקדושה הזאת, מה עוסקים. מתוך זה תוכל לכבוש אותה. ותראו, אז נטלו, אז אומר המדרש אחר כך, כשבא יהושע לעצור את השמש בגבעון דום, כן? ועמק בירח, בעמק, שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון, שהוא בא לעצור את החמה. למה הוא בא לעצור את החמה? הוא בא לעצור את החמה בשביל לנצח. יש שם מלחמה עם 5 מלאכים, הם ברחו, נכנסו למערה, יהושע רואה שאם עכשיו ירד הלילה, אנחנו מפסידים את המלחמה הזאת. אומר, שמש בגבעון דום, עמק בירח הילון, נעצר. נעצר ועד שהוא גמר לכבוש אותם. אז אומר המדרש, איך יהושע הצליח לעצור את החמה ואת הלבנה? בואו תראו. נטלו והראה אותו לגלגל חמה. נטל את מה? את ספר דברים. כן? מסכימים? כן, ספר דברים. נטלו והראה אותו לגלגל חמה ואמר לו, כשם שלא דוממתי מזה, אף אתה דום מלפניי. כן, כמו שלא הפסקתי לעסוק בספר דברים, גם אתה דום מפניי ותעמוד. זה פלא, נכון? צריך להבין את זה. מיד וידום השמש וירח עמד. תכף נסביר, אבל נראה עוד איזה מתוספת יפה. אמר רב יצחק, אמר לו יהושע על השמש, עבדה בישה, לא זבינה דעה בעת. יהושע משתמש בזכות אבות, אומר לה השמש, אתה לא כבר ראית עבד של אבא שלי? הרי כתו, לא כך ראה אותך אבא בחלום, הנה השמש והריח משתחווים לי? אומר, אבא שלי כבר, אתה השתחווית לאבא שלי, ליוסף. השמש והריח משתחווים לי. אז אתה עבד שלי. עכשיו תעמוד בפניי. אז כך הוא עצר את המיד ועידום השמש והריח. זה עוד תוספת שהמדרש אומר, שיהושע בא מכוחו של יוסף. אולי עכשיו אני רוצה בעצם להגיד לכם בזה משהו. עכשיו מתחדשתי כאן משהו. בזכותכם. אתם יודעים, זה באמת, שיפה. בעזרת השם. מרגש. בעזרת השם, ככה. אז בואו נסביר את ההסבר הראשון, ואז נראה כאן מה ההסבר השני. מה פתאום הוא בכוחו של יוסף, הוא עוצר את השמש והירח. אז נסביר ככה. קודם, ההסבר הראשון, אז אומר לו ככה. אומר יהושע, ככה אני מסביר, זה ההסבר שלי. אומר יהושע לשמש והירח, מה כל בריאת שמיים בארץ? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בשביל מה? בשביל, חז"ל אומרים בראשית, בשביל ישראל שנקרא ראשית, בשביל התורה שנקרא ראשית, אולי גם על הארץ כתוב ראשית, אני לא זוכר. אבל יש מגמה לעולם. אתם זורחים, אתם מהירים בעולם, בשביל המגמה התכליתית שלשמה נברא בריאת שמיים וארץ. כל המגמה זה בסוף שעם ישראל יבואו כאן, ויכבשו את הארץ הזאת. פה, זה חלק מהשלמות שלשמה כל בריאת שמיים וארץ. אז עכשיו אומר יהושע, אני עכשיו נלחם, אני עסקתי בספר דברים, הבנתי. בספר דברים הבנתי, הבנתי מה זה ארץ ישראל ועם ישראל. בספר דברים הבנתי, פה זה כתוב. עכשיו הוא במלחמה, הוא רוצה להגשים את כל תכליתה של התורה בכלל. אז הוא אומר לשמש, רגע, למה אתם זורחים? הנה, ספר דברים כתוב שאני צריך עכשיו לכבוש את הארץ. כן? אז תעצרו! גם אתם הרי שייכים לתכלית הזאת של בריאת שמיים וארץ. אז אלא, אתם לא יכולים עכשיו תפקידכם הוא לעצור. כי זה, בזה תקיימו את התכלית שלכם. כי כל בריאת שמיים וארץ הם משועבדים לקיום התכלית הזאת של כיבוש הארץ. שישראל יחזרו ויתנחלו כאן בארץ הזאת. זה גודל שאנחנו צריכים להתרומם אליו. אם אנחנו עוסקים בכל עניין של ארץ ישראל, בימינו גם, באיזה משהו, איזה נוחות, כן, לא נוח עכשיו, אנשים קצת, ודאי, עם ישראל סובל בצורה נוראה. מאוד לא. אבל אם אתה בא עכשיו לפתור פה איזה פתרון זמני, פתרון מקומי, אז אתה לא מבין מה אתה עוסק. ואז חילה אנחנו עלולים להיכנס לאיזה פתרון זמני, ולחזור עוד פעם, עוד שנתיים לאותו דבר, חס וחליל. צריך להבין שיש פה משהו אחר, צריך להתרומם למבט הזה של ספר דברים, שיהושע עוסק בו, אז הוא מבין. אני לא כך מסביר לכם מה כתוב, מה באמת ספר דברים עושה, צריך ללמוד כל שבת, את הפרשה, כמו שצריך, עם כל המפרשים, עם כל הפסוקים של ארץ ישראל, ולהבין שארץ ישראל זה לא עוד מצווה בתורה, זה לא עוד איזה עניין קטן שצריך לפתור אותו, כמה שיותר מהר. זה מצווה כוללת, כל עניינם של ישראל מתבאר, וספר דברים במיוחד ניתן כדי לברר את הסוגיה הזאת לפני הכניסה לארץ. ספר שלם, חמישית מהתורה, עוסק ברובו בדבר הזה. אני יכול לראות כמה פסוקים שתראו מה אני מתכוון. מי שפותח את הספר, אבל אולי נתחיל מאיזה חידוש שהוא מופיע כבר בהתחלה בפסוקים הראשונים. וגם זה יברר לכם מה, איך ספר דברים, יש פה איזה חידוש. אומר הקדוש, זה הרב צבי יהודה היה מחדד את העניין הזה. משה, כתוב כאן בתחילת הספר, אלה הדברים שהוא דיבר משה בעבר הירדן, מתואר איפה זה היה, אחרי הקוטו את ציחון בעבר הירדן, הועיל משה לברר את התורה הזאת, למור, השם אלוקנו, פסוק ו', פרק א' פסוק ו', השם אלוקנו דיבר אלינו בחורב למור. נו, אני אומר, אני אקח כל ילד, כיתה א', בגן, אני אגיד לו, תגיד לי ילד, מה השם דיבר אלינו בחורב? אתם יודעים מה זה חורב? הר סיני, נכון? מה השם דיבר איתנו בחורב? תשאל כל ילד בשוט הדיינוקה. מה הוא אומר? אתם יודעים מה השם דיבר בהר סיני? מה אמרנו בהר סיני? מה עיקר הדברים שהשם דיבר לנו בהר סיני? אתם יודעים? עשרת הדיברות, נכון? מתנה תורה, עשרת הדיברות. זה מה שהיה. אתה פותח פתיחה כזו ואתה אומר, השם אלוקינו דיבר בחורב למור, אז אתה מבין שעכשיו, כמובן, כנראה, גדלנו את הדברים העיקרים שנראו בחורב. עשרת הדיברות. אבל משה לא אומר ככה. משה אומר, השם דיבר בחורב, רב לכם שבט בהר הזה, פנו, סעו לכם, ובואו הרי מורים וכל שכנה, והרבה, בהרבה, שפלה, בנגב, בכל הים. ראה נתן לכם, בואו, שו את הארץ, נשמע השם לאבותכם, לאברהם, יצחק ויעקב, לתת לכם וכולי. רגע, תגיד, איפה זה כתוב? לא שמעתי שבהר סיני נאמר הדבר הזה. יש אנשים שאומרים שבכלל זה לא נאמר. יש אנשים שאומרים שבכלל התורה ניתנה במדבר כי בכלל צריך את ארץ ישראל. הייתם בין הזמנים. לא קראתם את ספר דברים. בספר דברים מתחדש שכל מגמת התורה, כל מה שהקדוש ברוך הוא נתן בהר סיני זה כדי שבואו רשו את הארץ. אם לא הבנת את זה, אז לא הבנת את התורה בכלל. בלי סבות רעים, אתה יודע מה שאני אומר, זה מבאר ביור חדש עכשיו. המגמה של כל מתן תורה זה בואו רשו את הארץ. לכן אומר משה, עיקר הדברים שעברו בסיני, נכון, זה כל התורה, אבל עיקר המגמה זה בואו רשו את הארץ. מה, לא ראיתם, לא הבנתם את זה? זה התחדשות התורה. אתה יודע מה אני אומר? סבות רעים זה התחדשות התורה, כי זה מבט חדש. אנחנו 40 שנה, היינו, למדנו את התורה בסדר, אבל עכשיו עומדים להגיע לתכלית. אומר להם, משה, רגע, תעצרו. נעשה פה בירור חדש, נראה אם באמת הבנתם את כל המגמה. המגמה של מתן תורה, המגמה של כל מה שהלכנו עד עכשיו, המגמה של יציאת מצרים. כמו שרציתי להאמר, ממצרים לירושלים. זה התכלית, זה הדרך. אז בואו רשו את הארץ. כאן הרב צבי יהודה, איפה? אומר את זה. תראו בארבע, השם אלוקינו דיברנו בחורב למור, ביציאת מצרים נהיינו עם להשם אלוקינו, המתכונן לפגישה עם מתן תורה. וכאן, במשנה תורה, מה הדיבור של חורב? כן, כאן הוא מביא את הקושיה הזאת, מה השם דיבר בחורב? רב לכם שבט בהר הזה, פנו סעו לכם ובואר עם כל שכניו. וברמב"ן, בספר המצוות, מצוות עשה, כן? וכיבוש לא עושה יחיד, אלא כלל ישראל, שורה 6, שתהיה ארץ בידינו, הבאנו את זה שבוע שעבר, ולא ביד אומתנו ושלוטנו, ואין לזה מובן אחר מאשר מדינה של עם ישראל, ששולטת בארץ הזאת, ומונעת שלטון אומה אחרת. כן? זה, אם אנחנו נדע, בכל צעד ושעל שאנחנו עושים עכשיו, בעזרת השם, זה יביא את הסייעתא דשמיא לחיילינו, שנלחמים עכשיו, שולחים להם מכאן, ברכה והצלחה, ושיחזרו כולם בשלום. מלחמה קשה, אבל צריך להבין שעל זה אנחנו עוסקים. אנחנו עוסקים בקיום מצווה עד יישוב ארץ ישראל, שהארץ תהיה בשלטוננו ולא ביד אומה אחרת. סוף סוף אנחנו, כל מטר שאנחנו מפנים משם, כן, אנחנו עוסקים בזה. אם מכוח זה נלחמים, סדר לשמיים אחרת. חייבים לדעת את זה. חייבים להילחם מכוח זה. הוא מביא גם פסוק דלעיל, שורה 9, מקור 4, בואו רשו את הארץ. אין כאן רק הבטחה שיכבשו, ציווי לכבוש. הציווי הזה בכל הדורות, אפילו בזמן הגלות. הוא חוזר זה 3 פעמים, הוא מזכיר את הרמב"ן שהזכרנו שבוע שעבר. זו מצווה כללית, ציבורית, על היחיד נאמר לעולם ידור בארץ ישראל. אבל הכיבוש זה ציבור. מי עושה כיבוש? ציבור. וכאן הוא מזכיר את הרמב״ם, הבאתי לכם גם שבוע שעבר, למה הרמב״ם לא הזכיר את המצווה הזאת? הוא אומר בשורה 18, הרמב״ם לא מזכיר את דברי בסגנון הרמב״ן, לא מפני שהיא פחות ממצווה יישוב ארץ ישראל, אלא מפני שהיא יותר מן המצוות. שהרמב״ם אמר שמצווה כוללת הוא לא כותב, לכן מצווה כללית כזו של ארץ ישראל הוא לא כתב אותה. לא בגלל שהוא חושב שזה לא מצווה, אלא בגלל שהוא חושב שזה מצווה מיוחדת. זה נשמה של כל המצוות. עוד נחזור לרמב״ם. הכל פנים, אנחנו כאן אז יהושע בן נון, כן, הוא עכשיו הבין את הדבר הזה. הוא היה, לא סתם, היה משמש של משה רבינו. אז הוא מבין שמשנה תורה, מה שחוזרים פה לתורה, זה לא סתם איזה חזרה. זה מבאר את כל המגמה של כל התורה והמצוות בכלל. לכן זה נאמר, ואת זה הוא מחזיק אצלו ביד, וכשהוא בא לשמיים וארץ, הוא אומר להם, היי, דומו, אני עם ספר דברים, אני הולך לכבוש את הארץ, ואתם משועבדים לזה גם כן. אז בידום השמש. הסבר שני, אמר רב יצחק, מה שהיה כאן בסוף מקור 2, אמרתי לכם, אז הוא אומר לו, הרי כבר השתחוות ליוסף, לאבא, למה הוא בא מכוח יוסף? אז חשבתי עכשיו, לא יודע אם אמרתי לכם את זה שבוע שעבר, אני לא חושב שאמרתי את זה, יוסף, חז"ל מציינים אותו במיוחד, שהיה מחבב את הארץ. עניינו של יוסף, מחבב את הארץ. כתוב בפרשה, עוד בפנחס זה כתוב. פנחס כתוב שבאו בנות צלופחד. בואו נראה לכם את זה. אנחנו עוסקים ביוסף. באו בנות צלופחד לבקש נחלה, נכון? אבינו מת במדבר, אין לנו נחלה. אז כתוב כאן שהתורה מביאה את הפסוק, ותקרב למנות צלפחד בין חפר בין גלעד בין מחי מנשה, בין מנשה, למשפחות מנשה בין יוסף. מיותר. בין מנשה, מקסימום תגיד, בין יוסף. למה צריך כל כך לפרט את כל השלשלת הדורות? אין מילה מיותרת בתורה. אומר רש"י, למה נאמר למשפחות מנשה בן יוסף? הוא כבר נאמר בן מנשה, אלא לומר לך, יוסף חיבב את הארץ, שנאמר, ועליתם את עצמותיי. כן, יוסף, מה הציווי שלו האחרון שהוא אומר בסוף ספר בראשית?
הוא גם בראשית אמר, גונבתי מארץ
הארץ. כן, תכף אני אגיד את זה גם, כן. סוף ספר בראשית, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. סיימנו השבוע בכיתה א' בספר בראשית, הפסוקים האלה. ועליתם את עצמותיי. לא רוצה להיקבר כאן. וישראל הולכים במדבר עם עצמות יוסף. ובנותיו חיבבו את הארץ, שנאמר, תנה לנו אחוזה. ללמדך, שיהיו כולם צדיקים, וכו' וכו'. וגם מה שאומר כאן, שמשה אחר כך בפרשה הבאה, אני חושב, והתחנן אל השם, 515 תפילות, מתחנן משה שיכנס לארץ. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הנה, אני רואה פה את יוסף, מוליכים אותו לארץ ישראל. למה יוסף מוליכים אותו ואותי לא? אמר לקדוש ברוך הוא, מי שהודה בארצו, יקבר בארצו. מי שלא הודה בארצו, לא יקבר בארצו. מה פשט? יוסף הודה בארצו. שאשת פוטיפר אומרת, ראו יבוא לנו עבד עברי, לצחק בנו. היא אומרת שהוא עברי. ויוסף מודה ואומר, גנוב גונבתי מארץ העברים. אני מארץ ישראל. זה טוב לו שהוא אומר את זה? אולי זה לא טוב לו שהוא אומר את זה. הוא צריך להזכיר את זה בכלל. גנוב גנבתי. כי זה לא היה באותו... המדרש הוא מעניין, כי זה בכלל היה באותה שעה. היא אמרו גנוב גנבתי, עבד עברי, והוא נכנס לכלא. וגנוב גנבתי מארץ, הוא אמר לשר המשקים, שנה אחר כך, כן? זה לא שהיא אומרת והוא מודה. אלא בכל זאת חזל מביאים את זה כהודעה של... הוא עכשיו אומר לשר המשקים, תציל אותי, תוציא אותי מהבור הזה. אז מה הוא צריך להגיד לו גנוב גנבתי מארץ העברים? הרי זה יהיה לרעתו. ורואים שאחר כך שר המשקים השתמש בזה לרעתו. איך הוא אמר? היה לנו, ושם איתנו נער עברי, עבד לשר הטבחים. כך הוא מזכיר אותו. וראה, יוסף מודה בארצו ואומר, גנוב 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 גנוב. משה, אמר לקדוש ברוך הוא, משה, אתה לא יודעת בארצך? ולא תתרו אומרות, איש מצרי אצלנו מיד הרועים. נכון? והוא שותק ולא אומר כלום. למרות שלא בטוח שהוא היה שם בכלל. הוא היה צריך להגיד, אני לא מצרי. שואל, הרב ציוד היה מביא בשם הרב, האדמור מאוסטרובצה. איך קראו לו? שואל, מה רוצים ממשה רבנו? יוסף נולד בארץ ישראל. אז הוא אומר, גנוב גנבתי מארץ העברים. יוסף, משה, נולד במצרים. אלא מכאן אמר האדמור הזה, שכל אדם צריך להרגיש ולדעת שהוא מארץ ישראל. מאיפה אתה? מארץ ישראל. איפה נולדת? זה משהו אחר. אבל אני מארץ ישראל, במהות שאני מארץ ישראל. לכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לא הודעת בארצך, לא תקבר בארצך. כן, זה לא מין עונש, זה תוצאה. אתה לא יכול להיות, אם אתה לא מרגיש, כן, מלידה, מבטן ומלידה, את ההרגשה הזאת שגנוב גונבתי מארץ העברים, גם שאתה בגלות, אז אתה לא יכול להיכנס לארץ ישראל. אז אני אומר, לפעמים יש כאילו עוד פירוש במדרש, אז צריך לדעת שזה לאו דווקא עוד פירוש, שזה מחזק את הפירוש הראשון. יהושע בא ואומר, ספר דברים ביד שלי. ומכוח זה הוא עוצר את השמש. אומר הרב השני, לא רק מספר דברים הוא בא, אלא הוא בא מכוח זכות אבות. אומר לו, אתה כבר השתחוות על יוסף, יוסף, הוא הרי זה שמודה בארצו. ועכשיו שאני עוסק בכיבוש הארץ, אתה צריך לעצור, אומר השמש וירח. אז הזכרה של יוסף זה גם כזכות הארץ, זה מה שאני מוסיף כאן, כן? לא סתם רק החלום, מה זה החלום? מה זה השמש איך שאתה חוות על יוסף, לכן אתה צריך עכשיו להיות עבד שלי? מה זה קשור? אלא יוסף מבחינת ארץ ישראל שעודה בארצו, אז עם זה יהושע עוצר את השמיים בארץ. הבנתם מה שיחידה? זה מה שהתווסף לי היום. שהפירוש הזה כאן, המן דאמר השני על יוסף, זה גם קשור לעניין של אהבת הארץ. בסדר? אתם מסכימים? טוב, לא נו. אז אומר, אני חוזר לנציב. הנציב אומר, הספר הזה היה סגנון ליהושע. למדנו, אני חוזר לנציב, שורה 22, אז את הנקודה שארץ ישראל כאן מתחדש, ושעיקר מה שנאמר בסיני, זה פנו ועשו לכם הרי מורי, את זה הנציב לא הזכיר. הוא אמר, אנחנו רואים רק שהספר הזה מיוחד ליהושע. אנחנו הוספנו מה הכוונה שיהושע, מה הוא עסק, מה הוא מצא כאן בספר הזה. את זה הנציב לא מדגיש. הוא לא את הנקודה הזאת. כל פנים הוא אומר, למדנו בשורה 22, שזה הספר בייחוד יש להוציא ממנו כל לפני המוסר. וכן בפרשת המלך כתיב וכתב לו את משנה התורה, ואף אגב זה מצווה כתיבה הייתה על כל התורה, כתיבה הייתה על כל התורה, בשלמות, מכל מקום המכוון הוא משנה תורה, שיביט המלך בו תמיד, כדי להגיע לתחית המבואר שם. אז גם המלך כאילו כתב לו את משנה התורה, יש מה שמסבירים שמשנה התורה זה ספר דברים. מלך ישראל כאילו צריך שהספר הזה במיוחד יהיה לנגד עיניו, כדי להגיע לתכלית שיהיה מלך כמו שצריך. כנראה, גם וגם, מצוות יישוב ארץ ישראל. איך תהיה אמרת אם לא תדע מה זה המצווה הזאת כמו שצריך? למען ילמד, יראה ולשמור לבלתי רום לבבו, יסור ממצווה וכו'. ויש להבין מכל זה, שהמדגדג, תראו עכשיו איזה משפט. יש פה עוד דברים בספר הזה, לא רק ארץ ישראל, לא אמרתי. אומר הנציב, שורה 26, יש להבין מזה שהמדגדג יפה בדברי המוסר שבזה הספר, שיצא מפי משה רבנו ברוח הקודש, ימצא כל איש לפי ערכו דבש וחלב. שמעתם ביטוי כזה? אולי גם ארץ זבת חלב ודבש, מי יודע? זה גם קשור לארץ ישראל. ואין פרשת עקב, פרשה ואתה אסלמה השם שואל ממך, עד שלא פרשה, או עוד, עד שגם יהושע, רבן של ישראל, השקיף בזה הספר תמיד, ומזה יתבונן כל אחד לפי כוחו, וימצא דרך ישר ללך ניחוחו, לפי הליכות עולם לו, ואור זה הספר ינר לרגלו. יש לנו מצווה מהנציב, לעסוק בספר הדברים כמו שצריך, לא לאבד אותם גם בין הזמן עם הדעת, עד רבה יש פעמים יותר זמן, צריך לעסוק בספר הזה, ללמוד דברי מוסר, דברי, הכל יש בספר הזה. הנציב, הוא היה ראש ישיבה, הוא היה ראש ישיבה, כך אמרו, הוא היה ראש ישיבה של כל ראשי ישיבות. בדור שם שבארץ ישראל היו ראשי ישיבות, שהקימו את הישיבות בעולם התורה כאן בארץ ישראל. כולם כאילו באו והיו תלמידי הנציב. הוא היה ראש הישיבה הראשון. בצורה של ישיבה, כמו שיש לנו היום. ישיבת ולוז'ין. גם, כן. גם הרב זצ"ל היה למד בוולוז'ין אצל הנציב. והנציב אמר שבשביל הרב זצ"ל היה שווה שהקים את ולוז'ין. למרות שהיה שם רק שנה אחת. הרב נריה, שכתב הרבה את תולדות זצ"ל, שכתב הרבה את תולדות הרב זצ"ל, ספרים, יש חיי הראיה, ושיחות הראיה, ומועדי הראיה. גם את זה תקחו לבית קצת, תקראו, תראו דברים על הרב לצד. אז הוא כתב שזה היה שנת תפרש ממי. זה תרמה. הוא אומר, בשנה הזאת תרמה הרבה לגידולו של הרב. שנה הוא למד בוולוז'ין, שנת תרמה. ככה הוא כתב. אז הוא מוסיף, אז הנציב יש המון עניינים של תורה. תורה, קשר לתורה. תראו מה הוא מוסיף בסוף. שורה 32, מקור אחד. אמנם ראש וסוף התוכחה שבזה הספר, הוא על החזקת חוקים ומשפטים שהוא התלמוד בישראל, אשר ממנה מהתורה, מהתלמוד, תוצאות חיי האומה ויהדות בכלל. ועל זה נכרת הברית השני בערבות מואב ובהר גריזים, והר עיבל, להקים את דברי התורה, וממנה יתד ופינה למוסרי אנשי המעלה. אין מי שזכה לתורה והמעלה, אין מי שברכו השם להחזיקה בקיומה וקלקולה, ועל זה נקרא זה הספר משנה תורה, לשנן הרבה, אז הנציב, הפירוש שלו משנה, מלשון שינון. תשנן הרבה את הספר הזה, להשיב מלחמתה של תורה שרה, ובזה תהיינו עוז ואורה אמן. זה, תראו בא משהו בהקדמה, כמה דברים, כמה יסודות, הנציב הציב כאן, לדעת מה זה ספר דברים. רוצה, התייחסתי גם בשיעור הקודם לעניין של הרמב״ם, הבאנו פה גם כן, עכשיו ציודה, בתוך הדברים שהוא אמר, על ארץ ישראל, הזכיר את הרמב״ן, ואנחנו תמיד דנים, מה עם הרמב״ם? ראיתי לכם את זה שבוע שעבר, ראיתי כמה דברים שהרמב״ם פסק, שאם לגבי, אם אישה כופה את בעלה לעוד לארץ ישראל והוא לא רוצה, יוציא בכן כתובה. וכן אם הוא רוצה לעלות והיא לא רוצה, יכול לגרש אותה. אז אם הרמב״ם פסק את זה, רואים שהוא חושב שיש מצוות יישוב ארץ ישראל. הרב צבי יהודה היה שולח למקור אחר. תראו, בסוף מקור 4, שורה 25, אומר הרב צודה, במצוות עשה קופנון ג' אפשר לראות איך הבין הרמב״ם את יישוב הארץ כשורש לכל המצוות. אז כאן יש בשמונה את המקור הזה, את הספר המצוות לרמב״ם, מצוות עשה קופנון ג', כן? אנחנו עוסקים, הרמב״ם לא כתב מצוות יישובו ישראל. אז יש רוצים להגיד, אז הנה, הרמב״ם לא פוסק של מצוות יישובו ישראל. אבל אנחנו מוכיחים מהמון דברים ברמב״ם, שהוא כן חושב של מצוות יישובו ישראל. אחד המקורות זה כאן, מה היחס לו לארץ ישראל? אז הוא אומר כאן ככה, ואני אוסיף לך ביאור. הוא מדבר על מצוות קידוש החודש, המצווה הזאת. מצוות קידוש החודש. איך מקדשים את החודש? על ידי חכמים שבארץ ישראל. רק הם יכולים לקדש את החודש. רק הם יכולים. אין. קוץ צעד לא קשורים לזה. מצוות קידוש החודש, כן? שממנה קשורים המועדות, שממנה, כן? מה זה? אתה אומר מתי החודש, מתי א', מתי למד, מתי מתחיל הראש חודש, ממנה החגים והמועדים שלנו. אם אין קידוש החודש, חס וחלילה, אפשר לעשות את החגים. אומר הרמב״ן, ואני אוסיף לך ביאור, הרמב״ם, אילו אנחנו דרך משל שבני ישראל יעדרו מארץ ישראל, כן, אם יהיה מצב כזה שלא יהיה אף אדם, אף יהודי, חלילה בארץ ישראל. עכשיו הוא מיד אומר, חס וחלילה שיהיה כדבר כזה. חלילה לאל מעשות זאת. למה? כי הוא הבטיח שלא ימחה אותו את האומה מכל וכל. אז לרמב״ם אומר ככה, אם יהיה מקרה, חס וחלילה, שלא יהיו בני ישראל בארץ, אז ימחו אותו את האומה. אבל חס וחלילה שיהיה, כגדוש ברוך הוא יבטיח שלא ימחה אותו את האומה. כלומר, לרמב״ם הציור שאם חלילה לא יהיו יהודים בארץ ישראל, זה מחיית אותו את האומה. אתם מבינים מה הוא יתייחס לארץ ישראל? ולא יהיה שם בית דין, ולא יהיה בחוץ לארץ בית דין שנשמח בארץ ישראל, הנה החשבון הזה לא יהיה לו כלום. כל החשבון של קידוש החודשים. בשום פעם לפי שאין לנו לחשוב חודשים ולעבר שנים בחוץ לארץ, אלא בתנאים נזכרים כמו שאנו כמצוינת לתורה, וכשהתבונן מי שיש לו שכל שלם לשונות התלמוד, בכוונה יתבהר לו כל מה שאמרנו באור, אין ספק בו, כן, שהכל תולי בארץ ישראל. כל קידוש, כל החגים וכל הזה. אז מה הביטוי אצל הרמב״ם? אם חייל יעדרו כל היהודים מארץ ישראל, זה מחיית אותו תאומה. כך הוא מתייחס לעניין של ארץ ישראל. אז אומר הרב צודה, מפה תלמד מה הרמב״ם מתייחס לארץ ישראל. אותות, המועדים, כן? אז הם אותי בין ישראל. זה גם כן אותות. זה מעל השבת, אבל גם החגים הם כאות, והכל זכר לציאת מצרים. כל, 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 כל ענייננו קשור לחגים. אם לא יהיה עכשיו קידוש החודש, לא יהיה חגים, אתה לא יכול. אז זה מחיית אותו תאומה. אז זה, כך הרמב״ם מתייחס לארץ ישראל. אז אתה יכול להגיד, הרמב״ם לא יתראה, אין מצוות שהוא רוצה ברמב״ם.
אין
את שעה באב, לא יודעים מתי. זה גם צריך להפוך לחג, נכון? אתם יודעים שבתשעה באב לא אומרים תח הנון?
כן, כן, כי בא עליי מועד.
היא כתוב באחד, כי בא עליי מועד. כן, בעזרת השם. ואם גם לפני כן אנחנו מסכימים גם. אומר הרב, כתוב באיכה, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. אז כיוון שהנביא קרא לחג, ליום הזה מועד, אז אין תחנו. את תגיד, אבל עכשיו אנחנו מטבלים. אבל עומק העניין הוא, כן? שבעומק החורבן כבר יש שורשים של הגאולה העתידה. המשיח נולד בתשעה באב. חזרנו. משהו כזה, כן. מה? איך? חזל לא רואים. משיח נולד בתשעה באב. מדרש או... לא יודע איפה. אז לכן, עם כל ההסתכלות שאנחנו רואים, נצאים בחורבה, אנחנו... טוב, שבוע הבא, בעזרת השם מדבר על זה גם. נסתם זה יהיה, אנחנו נהיה פה בערב בתשעה באב. אולי ערב חג, מי יודע. אבל אנחנו נעסוק כאן קצת בדברים האלה. כן, מה?
יש בשם
התורה, כאילו אותו
שם
עמור. כן.
נחלתו לא
עזור, אתה עולם לא יודע שאתה מסתכל. זה לא עזור. כן. גם הייתי באיזה שיעור. רגע. אני זוכר את זה, לא? אני לא זוכר את זה עכשיו. הרב טאו יקריא איזה... משהו ברב. לא, שאנחנו מובטחים שלא תהיה חלילה מובטחים, ראיתי את המשפט הזה, אני לא יודע איפה, שאנחנו מובטחים שלא יהיה הריסה מוחלטת לכל מה שתהליך הגאולה הזה. יכול להיות באיזה חלק, באיזה מקום מסוים, איזה, אבל הריסה מוחלטת, כל התהליך זה לא יהיה. הרב ככה כתב את זה, זה אחרת שהלכתי וחיפשתי את זה, אבל עכשיו אני לא זוכר איפה זה.
המקור זה נמצא בנביאים.
כן, זה כתוב, כן, אבל גם...
נבואה שצריכה לדורות,
ואיזה טובה, היא חייבת להסקיים. נבואה שצריכה לדורות, ואפילו אתם באת לא טובה, אלא חייבת... כן, 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 בסדר, אבל השאלה איפה, חייבת להגיד, אולי חייבת כל התהליך הזה, חייבת להימחק, ואז יתחיל תהליך חדש וזה, אז הרב אומר, זה אנחנו מבטחים שלא תהיה הריסה מוחלטת. הרב, גם כשבא ללמד אותנו באמת העניין של ארץ ישראל, אמרתי לכם, אנחנו פה באים לבאר מה שרצינו להראות כאן, שהעניין של ארץ ישראל הוא צריך בירור, הוא צריך בירור שכלי, הוא צריך העמקה. זה לא רק ככל העמים בית ישראל, שאנחנו באים, להם יש ארץ, לנו יש ארץ. זה לא הולך ככה. אם לא מעמיקים, לא מבינים את ההבנה הזאת, הדברים לא יכולים להתבסס. ולכן גם בצערנו עברנו את התהליכים ואת העקירות האלה, בגלל שזה לא התבסס ברמה הזאת. ולכן, אז ראינו שהנה התורה, הקדוש ברוך הוא הכתיב ספר שלם של ספר דברים, שהוא עניינו התחדשות התורה, הבנה מה זה צריך להיכנסים לארץ ישראל. זה בגדול. הרב גם מלמד אותנו באמת, יש פסקה שבה מתחיל ספר אורות. הרב צבידה סידר את ספר אורות. זה לא שהרב קוק כתב. הרב קוק כתב, לא סולס הספרים. הרב קוק כתב פסקאות בעניינים שונים, מגוונים, והרב צבידה בא וסידר כל כמה דברים במקומם. הוא עשה את הסדר בכתבי הרב. האורך, כן. אז הוא פתח את ספר אורות בארץ ישראל. ופסקה מאוד מיוחדת. תראו מה שכתוב כאן ב-5. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני. קניין חיצוני לאומה. רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי, כן, זה הציונות החילונית. הוא אומר, צריך מקום, צריך איזה מקום בטוח, מקלט בטוח, איך אמרו? לעם היושב, לארץ ישראל. אז אפילו חשבו, מה זה משנה איזה מקום? אפשר גם ללכת לאוגנדה, אפשר ללכת לארגנטינה, אפשר ללכת... העיקר שאין איזה מקום גדול, שם נוכל לשבת, להחזיק את עצמנו, הכל בסדר. כן, כל הדעות האלה והאבמינות האלה ירדו, כלא היו ונשכחו מהר, כי זה לא שייך. ארץ ישראל זה לא רק זה, זה לא רק בא לחזק את הקיום החומרי של האומה, או אפילו אומר, אפילו הרוחני. כלומר, אם תגיד, רק בשביל, יש כמה מצוות מאוד מיוחדות, שאפשר לקיים אותן רק בישראל, לכן אנחנו באים פה לארץ ישראל, כדי לקיים את המצוות המיוחדות שלה. זה גם, זה לא רק זה. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. זה קשר חיים. זה משהו כמו, כמעט שתגיד, כגוף אחד. עם וארץ. זה משהו שהולך ביחד. לכן המערב, אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולה של ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית. כן? אם תבוא ותתחיל לעסוק הסברים רציונליים והגיוניים וזה לא וריאליים, זה לא הולך. כל ה-50-60 שנה שאנחנו פה הצלחנו וקידמנו ופיתחנו את ארץ ישראל דווקא כשלא התייחסנו יותר מדי למציאות כביכול הריאלית, אלא באמונה, וזה באהבה, באמונה, בידיעה שזה שלנו, ופה אנחנו צריכים להיות, כנגד כל, גם כשהכריזו על מדינת ישראל, זה היה ממש, כמעט חשבו איזו התאבדות. אמרו לבן גביון, תגיד, אתה נורמלי? עכשיו להכריז מדינת ישראל, אתה רואה איזה מצב אנחנו נמצאים? מה קרה לך? כל מדינות ערב ישמידו אותנו, לא ישירו זה, יעזוב, תרגע. כן, היה שם מועצת העם, עשו החלטה, בכל אחד, היה 12 נגד, 13 בעד, משהו כזה. אז הכריז על מדינת ישראל. וזה קם. זה לא משהו... אז הרב כן מלמד כאן. הסביר את הדברים האלה קצת אחד מרבותיי, הרב עוזי קלחיים זצ"ל, בספר שלם שהוא כתב בקשר של העם והארץ, שירת תומה לארצה, הרב עוזי קלחיים. תראו כאן בשש, בפתיחתו לאורות, שולל הרב זצ"ל תפיסות חיצוניות בקשר שבין העם לארץ. ארץ ישראל אינה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של גדולה כללית והחזקת קיומה החומרי, אפילו הרוחני. הוא שולל את ההסבר המקובל הרואה בארץ רק כחבל ונחלה לקיום הפיזי, וכמקור מחיה ליושבים עליה. או אפילו בדרגה יותר גבוהה, כמקור השראה ליצירה תרבותית, או כגורם מלכד לשמירת האומה כמרכז רוחני. שתי תפיסות אלו, הוא אומר, היו באמת בתחילת הציונות, שנאבקו על דמותה של התנועת הציונית, לראות בארצל כמקום מנוחה מרדיפת הגויים, בפתרון המדיני בשדו של ארצל שרצה לפתור את צרת היהודים, או במגמה הנקראת רוחנית, שהציג אחד העם, לראות בארץ ישראל כמרכז רוחני, לפתור את בעיית היהדות. אז כנגד שניהם, הרב שולל ואומר, ארץ ישראל חטובה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגילות פנימיות עם מציאותה. ישנה הוויה משותפת לשניהם, וקיימת תלות מוחלטת בין העם לארץ, הקשורים זה בזה בקשר של חיים. שאין ישראל נקרים גוי אחד, רק בארץ, כביטוי הזוהר שהרב מופיע שם, כתוב גוי אחד בארץ, על הפסוק, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, הזוהר אומר ככה, אמה איתה ביחד, כן? עקרון אחד, ולה אינון בלחודיו. איתה הם קרואים אחד, ולא הם בלעדיה. אין גוי אחד, כן? באיזה מקום אחר. גוי אחד, המציאות של גוי אחד, כל מה שזה אומר, ישראל אחד, ישראל המיוחדים, ישראל הראשית, ישראל מה שצריכים להיות ישראל, ישראל שתורה צריכה להופיע בהם כראשית, יכולה להופיע רק בארץ. בארץ, בשלמותה, בריאותה. זה עומק ההבנה של הקשר בין ישראל לארץ ישראל. את זה אנחנו צריכים יותר ויותר ללמוד, שזה אנחנו נמצאים פה, במקום המיוחד הזה, שעוסק בביאורים האלה. יותר להעמיק, יותר לברר. ואם אדם עכשיו נמצא, אני אומר לכם את זה, שמעתי מרבותיי, לא רק היום, עברנו צרינו מלחמות, ואני זוכר במלחמת שלום הגליל, שהייתה לפני 20 וכמה שנים, הרב צבי טאו ישב בישיבה ולימד סוגיות על המלחמה, זה מופיע גם בספר, כאן אפשר לראות אותו, אמונה תיתנו חלק ד', סיים שרב טאו על מצוות המלחמה. ראיתי תלמיד אחד, הזכיר את זה, אתמול אומר לי, הרב, אני פה זה, אני הולך לתנו מברר את סוגיות המלחמה. מצווה לעסוק בזה. כל שאנחנו עוסקים בזה, זה נותן כוחות רוחניים, כלומר, הבירור הרוחני הזה, שאנחנו עוסקים בהבנת עניין הארץ עכשיו, נותן כוחות ממשיים. כי אנחנו, כל ישראל קשורים זה בזה, ערבים זה בזה. איך אנחנו יכולים לעזור עכשיו לחיילים? להתפלל עליהם, ללמוד לזכותם, ולברר את הסוגיות האלה. סוגיות המלחמה, סוגיות יישוב הארץ. כי ככל שאנחנו מבררים את הסוגיות האלה, ואנחנו אומרים, יש עוד אנשים בישראל שמבינים שעל זה אנחנו נלחמים, אז זה נותן כוח חיים ממשי להצלחת המלחמה. לא יודע מה אתם חושבים, מה שאני אומר לכם עכשיו, אבל זה צריך הרבה בעריכות להסביר את זה, אבל זה ככה זה פועל. זה ממש פועל כך. לכן, עסקנו בזה גם היום, ונמשיך לעסוק בדברים האלה, בעזרת השם, נזכה לישועות ונחמות.